לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, זין ביער תשעין חיית וביומן לפי שעה היום. בתקשורת הבינלאומית ובעיני החמאס, ישראל מתוארת כגורם העומד מאחורי חיסולו של מהנדס החמאס במלזיה. ישראל עצמה מקפידה על עמימות. יהיה איתנו מיד המזרחן, הפרופסור רפי ישראלי, עמית מחקר במכון טרומן. הוא ידבר איתנו מיד על הגורמים הבינלאומיים הנוספים, שאולי גם להם יש אינטרס לא מבוטל לחסל את האיש, אולי גם אנשים נוספים כמוהו. מסתבר שיש לא מעט כאלה גם בתוך מלזיה וגם במקומות נוספים בעולם. לאחרי ימי העצמאות והזיכרון, הזירה הפוליטית צפויה לחזור ולעסוק בכמה מהעניינים שהסעירו אותה עד לא מכבר, ואין השאר מדובר גם בפסקת ההתגברות. תהיה איתנו כאן הדוקטור דורון שולצינר, ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים. הוא סבור שמדובר בהתדרדרות נוספת של הדמוקרטיה הישראלית בדרך לעריצות הרוב. הוא יהיה כאן כדי להסביר את עמדתו. מנגד בנושא הזה נשמע את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שיציג את העמדה ההפוכה לחלוטין. לתפיסתו, תוקפי פסקת ההתגברות אינם אלא דמגוגים. גם הוא יבהיר את עמדתו. עוד נדבר כאן על מחקר שקובע כי 73% מאפליקציות גוגל פליי מעבירות מידע רגיש על ילדים. צוות של חוקרים ומדענים מאוניברסיטת קולומביה הבריטית בחן 5,855 אפליקציות ומצא שברובן מידע המשתמשים מועבר הלאה. לפי המחקר, אף אחת מהאפליקציות לא ישמע את הוראות החוק בארצות הברית שנוגעות להסכמה של ההורים למקרה של הורדות והפעלה מתחת לגיל 13. על משמעות הגילויים הללו בעולם ובישראל, אנחנו נדבר עם עורך הדין סער גרשוני שעוסק בדיני קניין רוחני. הוא לא מופתע מהמסקנות, אנחנו נשמע ממנו אם יש לנו יכולת לבלום את תופעת זליגת המידע על מבוגרים ובעיקר על קטינים, וגם על האפשרות לתבוע את מעבירי המידע הללו ואלה שעושים שימוש ללא אישור הורי הקטינים, כלומר בעצם כל אחד ואחת מאיתנו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לפרופסור רפי ישראלי.
שלום, שלום.
עמית מחקר במכון על שם טרומן. אנחנו רוצים לשוחח כמובן בעקבות החיסול התמוע במלזיה. ישראל מתוארת בתקשורת הבינלאומית וגם כמובן בעיני החמאס כגורם שעומד מאחורי החיסול של הדוקטור פאדי אלבטש, מהנדס החמאס במלזיה. ישראל מקפידה לשמור על עמימות, ואנחנו רוצים לשמוע על אולי גורמים נוספים בעולם, ארגונים, אולי מדינות, שאולי יש להם אינטרס לחסל אדם כזה, אולי אנשים דומים לו.
תראה, קודם כל הרצח או החיסול שלו איננו תמוע, כי הוא אולי סתם איש ניטרלי, מהנדס שעובד באיזה חברה לפיתוח כלי נשק, כי בזה ישראל נוגע בו. הוא איש קונטרוברסי מאוד, שלא רק עוסק בפיתוח כלי נשק לאויבינו הגדול, אלה החמאס, אלא מסתבר שהוא גם היה באופוזיציה לזרמים אסלאמיים מסוימים בתוך מלזיה עצמה. ואתה יודע שבוויכוחים בין פלוגות אסלאמיות או פלגים אסלאמיים שונים, כמו שאנחנו רואים במזרח התיכון בין השיעים לבין הסונים, אז מיד הולכים לכלי נשק ולמעשה מלחמה. אז לכן הואיל והוא היה גם אימם של מסגד, זה היה תפקיד דתי, לא רק תפקיד טכני, במלזיה, והוא היה מנהיג של איזה פלג סוני שבעד האחים המוסלמים, שלאו דווקא המלזים תומכים בו או דבקים בו, אז למשל אין להוציא מכלל אפשרות שהעניין הוא פנימי בתוך מלזיה עצמה. חוץ מזה, אני שמעתי הבוקר אחד משרי הממשלה שהתראיין, אז שאלו אותו מי זה יכול להיות, אז הוא אומר אולי שוויצריה, אולי דנמרק. הוא סגן ראש המוסד לשעבר שהתראיין אחריו, הוא אמר שאפשר להוסיף על הרשימה הזאת גם את נורווגיה ושוודיה. אז אמרו את זה בחצי לעג, בחצי צחוק, אבל אין להוציא מכלל אפשרות שום דבר, כי אחד כזה שהוא גם פעיל דתי פנאטי וגם בעל מקצוע שמסייע לחמאס, אז הוא יכול להיות מטרה מצד הרבה מאוד גורמים. תזכור, חמאס שאליו הוא משתייך ואת שירותו או בשירותו הוא עוסק, מקובל היום לא רק באמריקה, גם באירופה, על ידי האיחוד האירופי כארגון טרור, והואיל ואירופה עצמה עסוקה בלחימה נגד טרור, אז כמובן שגם האיש הזה שנהרג גם הוא נחשד בטרור, ואתה יודע שגם אירופה היום מוקד טרור. אז לכן אם מישהו באיחוד האירופי עולה על דעתו לחסל את המקור הזה שהוא גם פעיל נגד אירופה, אני לא אתפלא. אז לכן להניף אצבע מאשימה נגד ישראל זה קצת מחמיץ את המטרה, כי איש איננו יודע, ישראל איננה אומרת שום דבר. אז לכן קל להאשים את ישראל, כי תמיד קל למצוא פתרון לבעיה לא פתורה, אבל זה איננו בהכרח אמת או נוח.
כל אותם גורמים, אמרת גורמים אסלאמיים תמיד פונים ישר לנשק ומחסלים אחד השני, וראינו מה קורה גם בין פתח לחמאס. אבל השאלה היא...
בוודאי, אפילו באופן אישי, מההיסטוריה האסלאמית הקדומה, שלושה מתוך ארבעת החליפים הראשונים שהחליפו את הנביא מוחמד, שלושתם מתו לא מיתה טבעית אלא על ידי רצח ועל ידי פלגים שלא כל כך הסכימו להם. זאת אומרת, בכל תולדות האסלאם הצורה שבה נאמר שנים ומגיבים על חילוקי דברים פוליטיים הייתה תמיד שימוש בנשק ורצח. בימי הביניים אנחנו יודעים על ארגון החששיון, אלה שבמזרח התיכון נטעו טרור בכל התיכון על ידי הריגה, אגב בסכינים, כמו התקפות הסכינים בימינו בישראל. כמובן לא היה כלי נשק שיורים, אז מי שהסתכל בדבר הזה הסתכל בנפשו, כי הוא צריך בסכין לפגוע, לגשת בקרבה גמורה, והאנשים האלה שהם הרגו היו בדרך כלל שמורים על ידי משמרי כבוד או משמר אישי, ולכן ידעו שאם הולכים דבר כזה אז זה מעין התאבדות. אז גם אצלנו אימצו את המונח הזה, פיגועי התאבדות, אבל אני רוצה רק להגיד שבאסלאם אין התאבדות. אף אחד מהפגעים האלה איננו פיגוע התאבדות, למרות שכולם חוזרים ואומרים, בטיפשות ובחוסר ידיעה, גם פוליטיקאים וגם עיתונאים וגם מלומדים, מכיוון שבאסלאם ההתאבדות אסורה בתכלית, כי נפשו של מוסלם שייכת לאללה ואסור לאף אחד לקעת אותה. לכן יש להם גם מונח מיוחד בזה בערבית, נקרא אסטישאד, דהיינו מוות, מוות כמו על קידוש השם, לומר דהיינו מוות למען מטרה, וכדי להשיג את המטרה דהיינו רצח האיש המסוים, אז אז מותר ואפשר ואפילו ממליצים שהרוצח או המבצע גם יאבד את נפשו תוך כדי כך. אז זה שונה כשאתה הולך לרצוח על מטרה מאשר כשאתה מתאבד על ידי בליעת רעל או קפיצה מגג בגלל איזה תסכול אישי. פה יש להם מילוי מטרה, למור, אתה בא ורוצח כדי להשיג את המטרה, ותוך כדי להשיג את המטרה אז מותר לך גם לאבד את נפשך, אבל זה בוודאי לא התאבדות בניגוד לאמור. אז כמובן אם מי שעשה את זה במלזיה הוא מוסלם אחר, וזה בהחלט אפשרי, אז זה יהיה מעשה אסתישד מבחינתם, זה מוות על קידוש השם, כי הם רצחו במטרה מסוימת את היריב שלהם, ותוך כדי כך גם הקריבו את נפשם. אז לכן אתה רואה שיש פה וריאציה עצומה של אפשרויות, וזה טעות להתמקד על משהו אחד, כל עוד אין הוכחות ואין יודעים בבירור מה היה שם.
וציינת גם את הנושא של האירופים שמנסים להיאבק בטרור, אבל הם לא מחסלים, לא ראינו אותם מבצעים פעולות חיסול.
אתה לא יכול, אלה מעשים חשאיים מטבעם, בוודאי שלא רואים. מה זה מעשה חשאי? אם אתה מודיע שעשית, אז זה כבר לא חשאי, ואף אחד לא רוצה להסתבך. לכן ישנם שירותים חשאיים, כולל ה-CIA וכולל כל המדינות באירופה, שיש להם מנגנון, מה שאורי אבנרי פה קרא מנגנון החושך בזמנו, שעוסק בדברים האלה בלי לומר, בלי להתוודא. אז זאת אומרת שהדבר הזה קיים בכל העולם, לרבות באירופה, והגרמנים והצרפתים והבריטים עשו לא מעט חיסולים מן הסוגים האלה. הנה לא מזמן היה שייח' אולקי, שהוא מוסלם שגדל ממוצא ערבי, שגדל בארצות הברית, היה שם אימאם מאוד מכובד, והוא הלך, עזב את ארצות הברית, הלך לתימן, כי שם המקום מאוד מיוחד ומאוד נוח להפעלת טרור נגד כל אירופה וארצות הברית, והאירופאים בפיגוע מכוון חוסל על ידי מטוס ללא טייס לפני כמה שנים זה היה. אז מה ארצות הברית לא עושה? ארצות הברית אף פעם לא הודתה בזה, אבל הדברים האלה קורים וקורים הרבה ורק לא יודעים. אז זה שלא יודעים זה לא אומר שלא היה.
בקיצור, לא סתם אנחנו עמומים, ויש עוד גורמים בזירה הזאת.
לא, אם אתה אומר עמומים זה כבר האשמה עצמית, כי אם אתה עמום, זאת אומרת, עשית ואתה רק לא רוצה להגיד, כמו העמימות הגרעינית שלנו, לא אומרים בפירוש. אבל אנשים חושבים, מה שהכי הגון להגיד שאיננו יודעים, אם אתה עמום כאילו שאתה יודע ולא אומר. אז לכן הדבר הניטרלי ולפי שעה גם ההגון ביותר כלפי עצמנו וכלפי כל המאזינים שלכם זה לומר שאין יודעים, ומגוון האפשרויות הוא רב מאוד, ובזה להסתפק עד שנדע יותר.
אז לא עמימות, אי ידיעה, מותר לומר גם שאנחנו
בדיוק,
לא...
בדיוק, בדיוק, אי ידיעה.
הפרופסור רפי ישראלי, אני מאוד מודה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה, תודה, לית.
שלום, שלום. לאחר ימי העצמאות והזיכרון, הזירה הפוליטית צפויה לחזור ולעסוק בכמה מהעניינים שהסעירו אותה עד לא מכבר, בין השאר מדובר גם בפסקת ההתגברות על אופניה השונים והדיונים בין ראשי הקואליציה. אנחנו רוצים לדבר על הסוגיה הזו עם מי שמשוכנע שמדובר בהידרדרות נוספת של הדמוקרטיה הישראלית, אולי אפילו בדרך לעריצות הרוב. איתנו על קו הטלפון הדוקטור דורון שולצינר, שלום לך.
שלום לך, מה שלומך?
אני בסדר גמור, נציין ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים. ובוא תגיד לנו מה זה ועל מה זה, למה אתה רואה כל כך שחורות מהעניין הזה של פסקת ההתגברות?
קודם כל, אתה יודע, כל דבר צריך להסתכל על הקשר. אם היינו מדברים רק על זה, אז אומנם זה היה מאוד מאוד גרוע, אבל זה עוד יותר גרוע כשאנחנו מסתכלים על, על זה בהקשר של סדרה של חקיקות, של חוקים שהם יותר ויותר מקרסמים בדברים שהיו פה פעם מובנים מאליהם, ואין דבר שהוא יותר מובן מאליו ב... בוא נגיד, מאז בגץ כל העם, ואפילו מלפני זה, מכך שיש מערכת משפט עצמאית שיכולה להגיד גם לרשות המחוקקת וגם לרשות השופטת, שלעיתים הן פשוט טועות, טועות מימין, הן טועות משמאל. מה שאנחנו רואים בזמן האחרון זה שהדברים האלה הפכו להיות כביכול פוליטיים. כלומר, לקוחים דברים שהיו כאן פעם בקונצנזוס, וכולם מכירים את דעתו ועמדותיו של מנחם בגין בעניין, והופכים מערכות, במקרה הזה מערכת המשפט, שומרי סף, תקשורת, חברה אזרחית, הופכים אותם לעניינים פוליטיים. כלומר, פתאום שיהיה עצמאות למערכת המשפט, זה עניין של שמאל וימין. וזה מצב די עצוב, כלומר, אנחנו יודעים את הסיבות הפוליטיות להתרחשות שלו, אבל אין באמת דמוקרטיה ליברלית בעולם שאין בה בלמים ואיזונים, ואין בה מערכת משפט עצמאית שיודעת להגיד לא, ושיודעת גם לבטל חוקים שצריך, כולל בארצות הברית המפוארת, או אפילו אולי בראש ובראשונה בארצות הברית, שבתי משפט יכולים להגיד גם לנשיא וגם לפרלמנט וגם בדרג של המדינה וגם בדרג הפדרלי הלאומי, סליחה, טעיתם, יש דברים שהרוב לא יכול לעשות. דבר כל כך מובן מאליו שזה באמת קצת עצוב שאנחנו הגענו למצב שבו הפכו את זה לסוגיה פוליטית. זה מה שאני מתכוון שיש פה משהו עצוב או הידרדרות, זה בהחלט, בהחלט דבר מאוד מאוד מדיד. כנראה לא יעבור, אבל עצם זה שחושבים עליו, אני חושב שזה בהחלט בעיה.
ובכל זאת, ארצות הברית שאתה מציג אותה כאן, היא אחת הדוגמאות והמודלים שעליהם מדברים יחד עם ראש הממשלה, ראשי העשיות. זאת אומרת, המודל האמריקאי הוא לא כל כך רחוק ממה ש... ממשלת ישראל רוצה לבצע.
באמת? אז בוא אני אתן שתי דוגמאות. אחת בדרג של הנשיא ואחת בדרג של חוקים. תראה, בארצות הברית לא מזמן, הנשיא טראמפ, בעזרתו של צו נשיאותי, החליט שהוא לא רוצה לקבל אזרחים של מדינות מסוימות לשטחה של ארצות הברית. עכשיו בוא ניכנס לשאלה המשפטית, או בטח לשאלה הפוליטית, אם זה טוב או לא טוב. יכול להיות שזה רעיון מצוין, יכול להיות שזה רעיון גרוע. בא בית המשפט, אגב גם בדרגות נמוכות יותר של מדינות ארצות הברית, וגם כן בדרגה גבוהה, ואמר, נשיא ארצות הברית, תשמע, ההחלטה הזאת התקבלה לא בסמכות, היא לא עומדת במבחנים חוקתיים, ונשיא ארצות הברית לא יכל לבצע את המדיניות שלו. דוגמה נוספת היא שמדינות רבות בארצות הברית במהלך שנות ה-50 וה-60 הפלו בהחלטות של הרוב כלפי המיעוט השחור, בדברים שהיום נראים לנו וגם אז היו די מזעזעים. שחורים לא יכלו למשל לשבת ולאכול בדלפקי אוכל, הם לא יכלו ללמוד ביחד, הילדים לא יכלו ללמוד ביחד עם לבנים. וזה הכל היה מאוד דמוקרטי אגב, וההחלטות האלה התקבלו בצורה מסודרת, סדורה, דרך פרלמנטים של מדינות ארצות הברית השונות, בעיקר בדרום כמובן. ורק, וזה הדבר הזה היה כאן במשך עשרות שנים, ורק בשנת 1954 בא בית המשפט העליון ואמר, סליחה, המצב הזה הוא לא חוקתי. ושוב, לא ניכנס כרגע לכל השאלות המשפטיות שהיו שם, אבל בית המשפט הלך וביטל חוקים של לא מעט מדינות, ואחר כך, אם תרצה, אפילו כפה עליהם עוד כל מיני חוקים שחייבו אותם ומחייבות אותם עד היום בהקשר של בחירות, שכן הם מנעו גם כן בדרכים חוקיות של החלטת רוב כל מיני היבטים שקשורים לרישום לבחירות. לכן, העניין הזה שרוב יכול להחליט אגב, זה יכול להיות רוב מזדמן, אתה יודע, בכל מיני הקשרים, להחליט מה שהוא רוצה, זה דבר שלא קיים בעולם הדמוקרטי הליברלי, הוא קיים במדינות כמו טורקיה, כמו רוסיה, ששם כבר באמת למערכת המשפט אין שום תפקיד, ואז הרוב יכול לעצר את צעדיו של המיעוט, את האופוזיציה, להגביל חברה אזרחית, להגביל את חופש העיתונות, ואז כבר זה באמת מהר מאוד נהפך להיות משטר לא דמוקרטי.
ומה אתה אומר, מה אתה אומר לאותם, גם שרים, חברי כנסת, גם ראש הממשלה עצמו אומר, אין מה לעשות, בית המשפט הביא אותנו למציאות שאנחנו חייבים לשמור על כוחנו כמייצגי רצון העם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, ישנה קבוצה שהיא לא נבחרת, היא קבוצה, זאת אומרת, היא נבחרת בקונסטלציה מאוד מאוד מסוימת, והיא די מעתיקה את עצמה, דהיינו בגץ.
מה הקשר?
לא, אותה קבוצה מכניסה את עצמה אל נושא החקיקה ולא מאפשרת לנו לקדם מהלכים שאנחנו נבחרנו לשמם, בין אם זה היחס למסתננים או בין אם זה כל יחס לסוגיות נוספות, שבית המשפט פוסל חוקים, הוא לא נבחר לזה, העם לא את זה העם ביקש.
תשמע, אז עם הרטוריקה הפוליטית, אני מסביר, להיכנס ללמה הם עושים את זה, ואת הרטוריקה הפוליטית שיוצרת פה איזשהו דמון כזאת, הרי ברור, בתי משפט בכל העולם הם לא נבחרים, הם ממונים בסופו של דבר על ידי גופים כאלה ואחרים, בארצות הברית על ידי הנשיא, במקומות אחרים בוועדות לחלוטין התלויות כמו אצלנו, זה, לומר שזה לא נבחר בסדר, אנחנו מבינים את זה, זה הרי המשמעות של בתי משפט, הרי אנחנו לא רוצים כמו בארצות הברית ששופטים ייבחרו בבחירות דמוקרטיות ולא לפי כישורים, אבל אבל מאשימים אותם,
אבל יש מציאות דמוקרטית, הנה ארצות הברית, שבה שופטים נבחרים על ידי הציבור, או שהנשיא,
אבל אתה מדבר על משהו אחר לגמרי, אתה לא מדבר, לא, אנחנו מדברים על שני דברים אחרים לגמרי, לומר ששופטים לא נבחרים, שזה פחות או יותר המצב מקום המדינה, ולהגיד שהם מתערבים בחקיקה, לשני נושאים. אני אומר כך, התפקיד זה התפקיד של בתי משפט, וזה מה שמצופה מהם לעשות. ממשלה שמרוצה יותר מדי מבתי המשפט שלה, לא מדבר כרגע עלינו, אבל בכלל, מדינה שבתי המשפט שלה לא עושים שום דבר, לא מתערבים בשום דבר, לא מרימים אף פעם לא דגל אדום ולא דגל צהוב, אלה הם בתי משפט, שככל הנראה מועלים בתפקידם, או יותר גרוע, מסייעים למדינה לרדוף את אויביה, כפי שקיים למשל במצרים, כפי שקיים בסין, ששם אפשר להיות שופט ובכלל עובד מדינה אם אתה לא חבר המפלגה הקומוניסטית. ואני אומר, להאשים את בתי המשפט, לגלגל אליו איזשהו אוזלת יד של הממשלה שלא מצליחה לטפל בכל מיני בעיות מדיניות, אנחנו מכירים את זה, זה כבר לא חדש, זה ניסיון נועל ודי עלוב לנסות להאשים אחרים בבעיות שלך, למשל עכשיו ראית ראש הממשלה הגיע להסכם לגבי המסתננים, הוא לא הצליח, אז הוא הלך והוא התגולל על ארגון חברה אזרחית, זה מצב מאוד עצוב, אתה שאלת אותי על העניין הזה ואמרתי לך שצריך להיות בהקשר, אני חושב שכל אדם באמת צריך להיות מודאג מהמצב הזה, כי יש לנו יותר ויותר סימנים שהמערכת הפוליטית שלנו יוצאת מהאיזונים, שלא לדבר על בלמים ואיזונים, ואם אנחנו נמשיך כך, ואם חלילה היוזמה הזאת תעבור, ואני לא חושב שיש לה סיכוי רב לעבור, אבל אם היא תעבור, אז זה אומר שאנחנו באמת הפכנו את הדברים הכי מובנים מאליהם, שהתפתחו פה בצורה כל כך יפה במשך עשרות שנים, ולמעשה גלגלנו אותם לאחור, הפכנו את החישוקים שמחברים אותנו ואת הדבק שמאחד אותנו לעניין פוליטי, וזה מדהיג, זה צריך להדיג כל אדם, לא משנה אם הוא שמאל או ימין. אומרים את זה אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, זה מובן מאליו לצערי.
אתה מדבר על בית המשפט כאיזשהו דבק שמאחד אותנו, אבל
כך הוא היה, כן,
הוא היה,
נכון.
אבל האמון של הציבור הישראלי במערכת המשפט שלו נמצאת בשפל בשנים האחרונות.
הוא עדיין גבוה יותר מרוב המערכות, כן? צריך לזכור את זה.
כמה הוא עומד? לא, לא.
אני לא זוכר את האחוזים, אבל תשמע, ברור שאם יש לך שחקנים פוליטיים, שכל הזמן מטיפים לכך שיש איזה אויב גדול, שלא לומר אויב העם, ומשתמשים באמת ברטוריקה מזעזעת נגד קבוצה של 11 שופטים שמגיעים מכל קצוות הקשת הפוליטית, אגב, בטח היום, והופכים אותם לאיזה גוף לא מייצג, לא דמוקרטי, כל הדברים שאתה ציינת, בסופו של דבר זה נדבק לאנשים, ואז הם מתחילים לחזור על זה, ברשתות החברתיות, ובתקשורת, ואנשים מתחילים להגיד, אולי יש בדבר הזה רעיון, אבל רוב הציבור, מן סתם אין לו זמן לקרוא החלטות, להבין מה באמת הוחלט שם, האם זה היה נוח לממשלה לגלגל הרמונים אל האש, כמו שאומרים, כדי שבית המשפט יוציא אותם, אולי בית המשפט לא פסל את החוק, אלא רק אמר לממשלה שהם צריכים לחוקק את זה בצורה שהכנסת עצמה קבעה, כלומר להעביר בשלוש קריאות משמעותיות, שהחברי כנסת ידעו על מה הם מצביעים, וכן הלאה וכן הלאה. האם האנשים יודעים בכלל על כמה החלטות וכמה חוקים בכלל נפסלו פה, מדובר על משהו כמו פחות מ-20 מאז שנות ה-90, אז צריך שוב להסתכל על הדברים האלה ולהבין באיזה החלטות מדובר, האם זה באמת החלטה כל כך נוראה למשל, שבית המשפט אומר להחלטת ממשלה שהיא לא יכולה סתם למנוע דמי ביטוח לאומי לאדם שיש לו רכב, אני לא יודע, אולי זה טוב, אולי זה רע, אבל האם זה באמת, האם אנחנו חושבים שזה דבר כל כך מזעזע, טוב, שבית המשפט החליט, אתה מבין?
גם כאן.
אנשים לא מודעים לשאלות האלה אפילו, ונוצר דמון כזה.
אז נכון, דוקטור שולצינר, שאתה בוחר כאן את הנושא של באמת זכויות הפרט, הנכה שנזקק לעזרה שעלולה להיגרע ממנו, אבל אנחנו מדברים גם על מציאות של, כמו פרשת המסתננים, שהיא כרגע שנמצאת לפתחנו. וכאן הדברים יותר מורכבים, כאן יש מצוקה של אוכלוסייה ישראלית שנובעת ממציאות מסוימת, ומנסים לפתור אותה, ובכל פעם נתקלים בחומה בצורה של בית המשפט שלא מוכן לקבל אלטרנטיבות.
אני לא בטוח שאני מסכים עם הצגת מציאות שלך, כי שוב, אתה מניח פה קצת את המבוקש, אתה גם, תשאי לב, אתה משייך לבית המשפט איזה שהם מניעים פוליטיים שהוא רוצה שהם יישארו, או משהו כזה, שכמובן זה דבר חסר שחר. זה צריך שוב לקרוא ולראות מה הם החליטו. בית המשפט בסך הכל אמר שיש פתרונות מסוימים שהם עומדים בניגוד לחוק של מדינת ישראל, שמדינת ישראל חתמה למשל על אמנות, אז היא לא יכולה להגיד את הדבר הזה לא נחשב, אלה הכל חוקים והיבטים חוקתיים שמדינת ישראל אומר, שהמחוקקים עצמם בנקודת זמן כזו או אחרת התחייבו אליהם, ולעבור וליצור איזשהו דמון שזו המטרה שלו להשאיר אותם שם, באמת זה דברים חסרי שחר וקצת עצובים. תחשוב על זה שראש הממשלה בעצמו אמר שהוא מצא הסכם טוב יותר. הוא אמר, מצאתי הסכם טוב יותר, שהיה מביא לכך שיותר אנשים לא היו נשארים פה, ואז אתה יודע מה קרה ברשתות החברתיות, והוא נסוג מזה, ופתאום הבעיה שוב היא החברה האזרחית, ארגון חברה האזרחית מסוים, ובית המשפט העליון. אז תשמע, לי כמדען מדינה וכמי שלמד ומלמד ההיסטוריה הפוליטית של ישראל, כבר לא מעט שנים, הדברים האלה נראים באמת, מגוחכים, נלעגים, עומדים בניגוד לכל דבר שמי שלומד פה משפט, לא משנה מה עמדתו הפוליטית, מבין שזה דבר מופרך. הרי גם ראש הממשלה בעצמו התבטא בעניין ואמר שהוא יעמוד לצד בית המשפט ויגן עליו, ואיך הוא קבר כל יוזמה שנועדה לקצץ. ואתה ואני, ואני גם מניח שרוב המאזינים, מבינים שהדברים האלה, השליפות האלה מעכשיו לעכשיו, הם לצרכים פוליטיים, עניינים שבין נתניהו ובין בנט, אין להם דבר וחצי דבר עם הרצון לתקן משהו ששבור, או לנסות לפתור מצוקות של תושבי דרום תל אביב, או כל דבר כזה. אנחנו נקלענו למצב מאוד מאוד מסוכן, שראש ממשלה מעמיד שיקולים אלקטורליים לפני שיקולים ממלכתיים, שלא לדבר על לפני שיקולים של מערכות שמחזיקות פה, שאין חלק מהמדינה, הרי מערכת המשפט היא חלק ממערכת המדינה, שומרי הסף הם חלק מזה, חלק מהחוסן, גם הצבאי, הביטחוני, האזרחי, החברתי שלנו, וזה באמת עצוב לראות את התהליכים האלה קורים.
מכל האופציות שדנו בהם השרים, בכירי הממשלה, אף אחת מהאופציות לא מניחה את דעתך?
קודם כל, אני לא שמעתי את כל האופציות, כל שני וחמישי יש אופציה אחרת, אז מה זה כל האופציות? העלו בהתחלה את המודל הבריטי שבכלל היה מעיין לחלוטין את סמכותו של בית המשפט לפסול איזשהו חוק או החלטת ממשלה, שזה מצב בלתי נסבל, בטח בדמוקרטיה שאין בה שום בלמים ואיזונים אחרים.
למרות שבריטניה היא דמוקרטיה לא קטנה.
אני אומר, שדמוקרטיה, קודם כל המצב הזה בבריטניה הוא מצב לא טוב, לא תקין, אבל בשונה מישראל, בבריטניה יש שני בתי פרלמנט, יש להם שם ועדה מיוחדת לזכויות אדם, שדנה בחקיקה, יש להם מסורת דמוקרטית קצת יותר ארוכה מזאת של מדינת ישראל, ועם כל זה, העובדה שזאת מדינה חריגה מאוד בנוף הדמוקרטי, הליברלי, אי אפשר ללמוד ממנה שום דבר למקרה הישראלי. להפך, רוב העולם הדמוקרטי הליברלי יש בו יכולת החלטה של מערכת המשפט ושל שומרי סף שונים לומר לממשלה, תראי, את צודקת ב-99% מהמקרים, אבל פה לצערנו טעית קצת, שגית, לא עשית את זה נכון, וגם המצב בישראל, בניגוד למה שמנסים לצייר לנו, 99% מהחלטות הממשלה, ואתה יודע, יש אלפים כאלה מדי שנה, לא שומעים עליהם, בגלל שכולן עוברות, כי אין בהם שום בעיה. אנחנו שומעים על מספר זעום שמתרחש פעם בשנה, יכול יותר פעמיים בשנה, ומזה ייצרו מצג שווא שכאילו בית המשפט הוא המחוקק, והוא גנב את ההחלטה הדמוקרטית, ודיקה את הכנסת, ו... דברים שאפילו גרועים מזה, וזה פשוט אין לזה קשר למציאות, מייצרים פה מצגי שווא, ושוב, זה מצב מאוד מסוכן, מאוד מעציב שאליו הידרדרנו.
אני רוצה רק ממש לסיום, אם אפשר לשאול אותך על הערה ככה שאמרת אותה פעמיים תוך כדי הדברים, הגדרת את הקרן לישראל חדשה כחברה אזרחית, הגוף שעליו ראש הממשלה תופל האשמות, ואתה מגדיר אותו כחברה אזרחית. אין בעיניך שום בעיה בהגדרה של הקרן, שידועים קשריה עם גורמים כאלה ואחרים בעולם, כחברה אזרחית המצטיירת כחורה א-פוליטית, זה בסדר?
קודם כל, תשמע, יש כל כך הרבה דברים שאני לא יודע איפה להתחיל. היא לא מצטיירת כפוליטית, היא עמותה פוליטית. ארגון חברה אזרחית, אלה הם ארגונים, יש ארגונים פורמליים ויש ארגונים לא פורמליים. פה מדובר על ארגון פורמלי, כלומר עמותה רשומה, רוב ארגוני החברה האזרחית הם עמותות רשומות. מיעוטן הם חברות לתועלת הציבור, אגודות עותמניות וכיוצא בזה. כעיקרון ארגוני חברה אזרחית מותר לעשות בגדול כל מה שמותר על פי חוק, והן מייצגות את המנעד הרחב שחלקו מיוצא גם כן בפוליטיקה. כל דבר שמותר לפוליטיקאי לומר ולעשות, ממילא מותר תחת זכות ההתאגדות וממילא מותר לארגוני חברה אזרחית. מעבר לנקודה הזאת, זה הכל עניין של, אתה יודע, טעם וריח. יכול להיות שאדם לא ימצא חן בעיניו שישע, כן? שזאת עמותה רשומה שמקבלת מימון מהמדינה, משתמשת בכספי המדינה כדי לבצע פעילות פוליטית, אבל מותר לה, זה ארגון חברה אזרחי רשום, ופעילותה היא חוקית. מעבר לזה כל דבר אחר, הוא חלק של הדיון הציבורי, מה נראה לי נכון, מה לא נראה לי נכון, ואותו דבר תקף לגבי ארגון חברה אזרחית, כלומר עמותה רשומה שקוראים לה הקרן החדשה לישראל, שטענת שהיא קשורה לגורמים בחול, כן, היא קשורה להרבה ישראלים וליהודים שיסדו את הקרן הזאת, מעבירים כסף בין השאר ולא רק למטרות שהן פוליטיות, כלומר הם לא תומכים ב... אני יודע, בפעילויות שמתרחשות מעבר לקו הירוק, אבל זאת זכותם, הם לא פועלים בניגוד לחוק, בדיוק כמו ישע, שהיא עמותה, לא פועלת בניגוד לחוק ועושה בדיוק את ההפך הגמור. אז שוב, העובדה שאנחנו מדברים על זה היא קצת מוזרה, כי שוב, לקחו דבר שהוא מובן מאליו, ארגוני חברה אזרחית, שמותר להם לפעול לקדם מטרות פוליטיות, ואמרו, הם מקדמים מטרה פוליטית, צריך להוציא אותה מן החוק. הגדיל לעשות ראש הממשלה שקרא להקים ועדת חקירה, על מה? על זה שהם פועלים להגשים את מה שמותר להם לעשות במסגרת החוק? הרי אם מותר לחבר כנסת, והיו כאלה מרץ, שהלכו לאוגנדה וניסו לומר שמדיניות הממשלה לא מקובלת אליהם ולהשמיע דעה אחרת. והוא טוען שהם עשו, אגב, הוא טוען, וזה לא נכון, אבל נניח שזה היה נכון שהם באמת הלכו לאוגנדה וניסו להכשיל. מה יש לך להקים ועדת חקירה על זה? הרי זה בדיוק מה שמצופה מאזרחים במדינה דמוקרטית לעשות. להתארגן, להתאגד ולנסות, לעתים גם להתנגד למדיניות שאתה לא מסכים איתה, בסביבה, בחברה ובפוליטיקה. כשהיה את המאבק נגד ההתאגדות, אז ישע, שהיא שוב כאמור עמותה, ושלל עמותות אחרות, השתמשו במשאבים ובציבור כדי לנסות להכשיל מדיניות ממשלה. זה בסדר גמור, זה לגיטימי, זה מה שמצופה מאזרחים בחברה דמוקרטית לעשות, והדבר המובן מאליו הזה, שוב, הפך להיות שאלה פוליטית. ועכשיו אנחנו מדברים על זה כאילו ברצינות, שנעשה ועדות חקירה ואולי גם נעשה חקיקה, כי גם יוזמות כאלה היו להוציא עמותות וארגונים שאנחנו לא מסכימים איתם, מי זה אנחנו? הרוב המזדמן של 61 חברי כנסת לא מסכים איתם, אז בוא נוציא אותם מהחוק. וזה בדיוק המצב שמתרחש בטורקיה וברוסיה, ואני מבין ואני מבין ומניח שאנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, וזה יהיה מצב מאוד מאוד עצוב, עם כל רוב מזדמן, פשוט יוצאים מן החוק, עמותות וארגונים רשומים שהוא לא מסכים איתם.
הדוקטור דורון שולצינר, ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת המכללה האקדמית הדסה בירושלים, ניתן לשער שהסוגיה הזאת תעסיק אותנו עוד קצת, לפחות, בימים הקרובים.
כנראה לצערי.
תודה רבה לך, כל טוב.
תודה לך, להתראות, יום טוב.
לאחר דבריו של הדוקטור שולצינר, אנחנו רוצים לשמוע מישהו שחושב אולי מעט שונה. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
שלום שמעון, צהריים טובים, שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך, הידרדרות נוספת בדמוקרטיה הישראלית בדרך לעריצות הרוב בנוסח טורקיה, או במקרה הטוב רוסיה, זה מה שאומר לנו הדוקטור דורון שולצינר בהתייחסו לפסקת ההתגברות. מה אתה אומר?
טוב. תראה שימון, זו דמגוגיה זולה, אנחנו שומעים אותה לא מעט בימים האחרונים מצד מתנגדי החקיקה. בואו נזכיר למאזינים בראש ובראשונה שאת הפטנט הזה, את העיקרון הזה של פסקת התגברות, המציא אהרון ברק בעצמו, מי שחוקק אותה לראשונה בתוך אחיו התאום של חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, היה רבין, רבין ממשלת מפלגת העבודה עם מרץ בפנים, הם אלו שחוקקו את הרעיון הזה. עכשיו מה אומר הרעיון? הרעיון הזה אומר, תראה, יש דיאלוג חוקתי חשוב בין הרשויות, יש ממשלה, יש כנסת, יש בית משפט, יש ביניהם דיאלוג, עקרון הפרדת הרשויות בהחלט דורש שכל הכוח לא ימצא בידיה של רשות אחת, והרשויות יגירו אחת את השנייה, אלא שהמנגנון הזה קובע שהמילה האחרונה בדיאלוג הזה של פרלמנט, יש לבית המשפט מה לומר, ודעתו כמובן נשמעת ונשקלת בכובד ראש, אף אחד לא חושב שלחוקק מחדש חוק שבג"ץ פסל, זה יהיה דבר של מה בכך, תהיה לזה ביקורת ציבורית, והפרלמנט יצטרך לחשוב האם הוא באמת עד כדי כך מאמין באיזונים שהוא יצר, והוא חושב שבית המשפט טעה באיזונים שלו. יש דיאלוג, אבל המילה האחרונה היא של המחוקק, כפי שאמרתי. את הרעיון הזה כבר חוקקה ממשלת רבין עם מרץ, היוזמה הייתה של אהרון ברק. אנחנו בסך הכל מבקשים להעתיק את הסעיף הזה בחוק, מחוק יסוד חופש העיסוק לחוק יסוד חופש כבוד האדם וחירותו. בית המשפט יאמר את דברו, אבל המילה האחרונה תהיה של המחוקקים. צריך לזכור, המחוקק הוא זה שנבחר, הוא נציג הריבון. הוא זה שקיבל את המנדט מהעם לשלוט, לא מקובלת על הגישה שאומרת שהמחוקק לא אכפת לו מזכויות אדם, לא אכפת לו מערכים, כל מה שאכפת לו זה מאיזשהם אינטרסים פוליטיים צרים, והיחידים שלהם אין אינטרסים, הם לא בני אדם, ואין להם אג'נדה, ואין להם אידיאולוגיה, ואין להם מאבקי כוח, והם היחידים שיכולים לשמור על הדמוקרטיה ועל זכויות אדם, אלה השופטים. זאת גישה בעיניי פשוט לא נכונה מציאותית, היא לא נכונה עובדתית, היא גישה שעושה עוול למערכת הפוליטית, בעיקר עושה עוול לציבור, לעם ישראל. שאחד לכמה שנים הולך ובוחר לעצמו את המנהיגות שהוא רוצה שתנהל את חייו. איש לא הסמיך את שופטי בית המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת. שוב, אנחנו לא מבקשים לשלול כרגע את הזכות הזו שבית המשפט נתן לעצמו, אלא לאזן אותה ולקבוע שהכנסת תוכל, אחרי שהיא תשמע מה שיש לבית המשפט לומר, לומר את המילה האחרונה. אגב, מי שעובר על הכתיבה של אהרון ברק, הוא כותב את זה מפורש. אהרון ברק, כאשר הוא מבקש להצדיק את אותה סמכות שהוא המציא לעצמו לפסול חוקים של הכנסת, אז הוא אומר, בית המשפט פוסל, ועדיין המילה האחרונה שמורה לכנסת, הכנסת יכולה לשנות את חוק היסוד, הכנסת יכולה לחוקק חוק אחר, והנה, הכנסת יכולה גם לחוקק פסקת התגברות, שבאמצעותה היא גם תוכל אחר כך לחוקק מחדש חוקים שבג"ץ פסל, הכי הגיוני. אבל תשמע, הוא דיבר גם על מדינות אחרות בעולם. אז צריך לזכור שמדינות אחרות בעולם, שבהן, אגב, באף מדינה בעולם, בית משפט לא יכול לפסול חוקים של הפרלמנט, למעט מדינות ארצות הברית. במדינות אירופה, תמיד, תמיד, תמיד לפרלמנט שמורה המילה האחרונה, בין אם זה אותו מודל בריטי שכולנו שמענו עליו, ששם בית המשפט יכול רק לתת איזו הצהרה דקלרטיבית, שחוק מסוים לא עולה בקנה אחד עם החוקה, הוא ממש לא יכול לבטל אותו. קנדה, מקום שבו, כפי שגם אנשים מכירים, הכנסת יכולה לחוקק מחדש, פסקת התגברות. המדינות היחידות שבהן בית משפט יכול לפסול, זו מדינות ארצות הברית, אבל צריך לזכור, יש שני הבדלים מאוד מהותיים בין ארצות הברית לבין מדינת ישראל. בארצות הברית ישנה חוקה, וחוקה שנכתבה בהסכמה לאומית מאוד מאוד רחבה, מה שאין במדינת ישראל, והדבר היותר מרכזי, שופטים ממונים בארצות הברית בהליך פוליטי, לא ב-90%, לא ב-99%, ב-100%. נשיא ארצות הברית ממנה את השופטים, וכאשר שופטים ממונים בהליך פוליטי, אז בסוף נוצר לנו בית משפט מייצג תמהיל של החברה, תשקיף פחות או יותר של איזוני, כן, מערכת האיזונים והכוחות שנמצאים במערכת הפוליטית, מה שלא קיים במדינת ישראל, כאשר השופטים יש זכות וטו על מינוי עמיתיהם, אז יש לנו מערכת שמשבטת, כן, משכפלת את עצמה שוב ושוב ושוב, ומייצגת פרומיל, אני חושב, מאוכלוסיית מדינת ישראל. להפקיד בידה את הכלי הזה של הביקורת החוקתית ולתת לה את המילה האחרונה, זה הדבר הכי לא דמוקרטי בעולם. זו עריצות המיעוט. אז מי שמדבר על עריצות הרוב וחושש ממנה, אז אני חושב שצריך להיזהר עוד הרבה יותר מעריצות המיעוט. זה מה שקורה בשנים האחרונות. המיעוט שלא מצליח לשכנע את הציבור הישראלי, שמפסיד פעם אחר פעם בקלפי, בכל מערכות הבחירות האחרונות, שולט בכוח דרך בית המשפט שלא הוסמך בעולם לעשות את זה.
אז בעצם אתה אומר לנו, המציאות צריכה להיות, על פי עמות העמידה הליברליות, הדמוקרטיות הקיימות, הפרלמנט אומר, בית המשפט אומר על האמירה הזאת את השגותיו, ובמידה ומחליטים שבכל זאת הולכים על זה, אז מחוקקים שוב, ומן הסתם תהיינה התנגדויות, תהיינה אמירה ציבורית, ואם בכל זאת הפרלמנט מחליט ללכת על העניין הזה, כנראה שהוא בטוח בעצמו.
תראה, הוא בטוח בעצמו, והוא חושב שהוא הולך לקבל גם אמון מהציבור. צריך כאן להזים גם עוד טענה באמת מגוחחת. הרי הטענה היא שמי שיעמוד, כן, בפני הדמוקרטיה הישראלית, ושחלילה לא תדרדר למחוזות של ילדי הנאציזם וכל מיני, שמענו הרי באמת בצורה מקוממת מאוד, רתמו את זכר השואה כדי ללחם בחוק הזה, אז כן, בית המשפט הוא היחידי שיעמוד בפרץ, זה הרי לא מחזיק מים. אם חלילה יש שלטון במדינת ישראל שיחליט שהוא רומז זכויות, והוא משתולל, אז הדבר האחרון שתהיה לו בעל לטפל בו, כן, הדבר הראשון שיהיה הכי קל לטפל בו זה בית המשפט, אפשר את בית המשפט לסגור בהחלטה אחת, לחשוב שבית המשפט, מי שבסוף מגן על המדינה, מפני עריצות הרוב, מפני הידרדרות, חלילה, חלילה, חלילה למעשים כמו שנעשו במלחמת העולם השנייה, זה העם, זה הציבור, אנחנו מאמינים בעם, אנחנו מאמינים בציבור, הוא לא ייתן לשום שלטון, בשום צורה, להגיע למקומות האלה, שוב, לחשוב, דרך אגב, צריך לדעת, בגרמניה הנאצית, בית המשפט היה מוסמך כן לפסול חוקים. מה זה עזר משהו? בית המשפט שמר על משהו. והבל אבלים. לחשוב שוב, לקלוט את כל יהבנו בבית המשפט, לקבוע שאם הוא יהיה חזק ועצמאי הוא בלתי תלוי, הוא יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה, אז זאת הערובה לשימורה של דמוקרטיה. ואם חלילה ניתן לעם באמצעות מבחריו לנהל את ענייני המדינה, אנחנו עלולים להידרדר, זה טיעון מופרך לחלוטין. כפי שאמרתי, בית המשפט לא שמר ולא ישמור, ואם חלילה יש שלטון שיחליט שהוא רומס כל נורמה, אז הוא ירמוז גם את המשפט בדרך. אנחנו מאמינים בעם, מאמינים בציבור, מאמינים בדמוקרטיה הישראלית, הדמוקרטיה הישראלית חזקה, טובה, איתנה. יש לה תפקיד חשוב מאוד בתוכה גם לבית משפט, כפי שאמרתי, הדיאלוג חייב להמשיך ולהתקיים, אבל כפי שמקובל בדמוקרטיה, שהעם הוא הריבון, שמורה לו המילה האחרונה, ולא לשופטים שמעולם לא נבחרו, כדי להכריע בשאלות ערכיות.
עכשיו אני רוצה רק לשאול אותך, הדוקטור שולצינגר, או שולצינר, הוא העריך שבסופו של דבר הפסקה לא תעבור בגלל מהותה ובגלל אולי המבנה הפוליטי שלנו, אתה מעריך ש...
אני מאמין שזה הדבר הנכון. ואם זה הדבר הנכון, אז זה הדבר שאנחנו הולכים להתאמץ עליו, בעזרת השם, בכל הכוח, מיד עם הינתן האות לפתיחת מושב הקיץ של הכנסת, ובהנחה שאנחנו נלחם, אני מקווה שתהיה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור ונצליח להעביר את זה. היו עוד דברים שאנחנו אמרנו שאנחנו נעביר, ואמרו לנו שאין סיכוי, אני מזכיר את חוק ההסדרה, שאיש לא האמין שיש סיכוי להעביר, ועבר, כאן שהיה דבר נכון, נאבקנו עליו, והייתה לנו סייעתא דשמיא. וגם כאן, אני מאמין שזה דבר חיוני, הכרחי, כדי להחזיר את הדמוקרטיה, כדי להחזיר את האיזון, כדי שמדינת ישראל תשמור על אופייה היהודי והציוני והלאומי, ואנחנו נתאמץ על זה בכל הכוח. יש הבנה גדולה בציבור שזה הדבר הנכון, יש הבנה גדולה בתוך הקואליציה שזה הדבר הנכון, ובעזרת השם גם תהיה לנו סייעתא דשמיא ונצליח.
אני חייב לשאול אותך עוד שאלה קטנטנה, חבר הכנסת סמוטריץ', אתה שמעת את הדברים, ראית את הדברים שאומר דוקטור שולצינר, ואתה מציין שהדברים האלה נאמרים על ידי עוד ועוד מתנגדים לחקיקה הזאת, אתה מגדיר אותה כדמגוגיה, אבל אולי בכל זאת, יש איזה משהו בטענות האלה שאתה אומר, את זה צריך לקחת בחשבון, לזה צריך לתת מענה כשאנחנו באים לחוקק את העניין?
כן, זה בסירוש, אמרתי קודם. אני חושב שהמודל הנכון הוא אותו המודל של פסקת ההתגברות שאנחנו מקדמים, המודל שבציבור מוכר כמודל קנדי, שאומר שבית המשפט יכול לומר את דברו, והכנסת יכולה להתגבר על זה. המודל הבריטי נניח, שראש הממשלה יצא בשבוע שעבר, זה מודל שמוציא את בגץ בכלל מן המשחק, הוא כמעט בכלל קובע שבגץ לא יכול בכלל, אין לו מה לומר, הוא רק יכול לתת, כן, לשלוח איזה פתק להורים, כן, לייצר איזה אמירה דקלרטיבית, שבית המשפט, שחוק מסוים לא עונה בקלה אחד עם העקרונות של החוקה. אני פחות אוהב את המודל הזה, בגלל מה שאמרתי לך, אני כן רוצה דיאלוג, אני לא רוצה לחיות במדינה שבה הפרלמנט הוא כל יכול. אני בפירוש רוצה שיהיה דיאלוג, אני רוצה שבית המשפט יאתגר את הכנסת, הכנסת יאתגר את בית המשפט, יהיה כאן איזה כמו, אני חוזר חדרה שוב, מילה אחרת, יהיה כאן דיאלוג, הציבור יהיה מעורב בו, התקשורת יהיה מעורבת בו, והוא בסופו של דבר ידאג לאיזון שבו יש זכויות מצד אחד, אבל יש ערכים מצד שני, ויש משילות מצד שני, ויש יכולת לשמר את מדינת ישראל למדינה יהודית ודמוקרטית, ויש אפשרות לשמור על הביטחון. צריך לזכור, בית המשפט בשנים האחרונות פוגע, אנחנו זוכרים עכשיו את שאלת המסתננים, אבל אי אפשר להרוס בתי מחבלים, ואי אפשר להחזיק גופות מחבלים כקלפי מיקוח, כדי להחזיר את הגופות של החיילים שלנו מהחמאס, ואי אפשר להחמיר את תנאי הכליאה של אסירי החמאס, ואי אפשר לגרש משפחות מחבלים, ואי אפשר להפעיל את נוהל שכן, שהרמטכ"ל רק לאחרונה בראיון, נדמה לי בעיתון מקור ראשון, סיפר כמה הוא היה חשוב והציל חיים, ודאג, אנחנו היום בבעיה קשה מאוד, את האיזון הזה חייבים להחזיר, ולכן הפסקה הזאת היא נכונה.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך על הדברים, אנחנו ממשיך לעקוב כמובן, תודה.
תודה, שבוע טוב.
כל טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחקר שקובע ש-73% מאפליקציות גוגל פליי מעבירות מידע רגיש על ילדים. מדובר במחקר שנעשה באוניברסיטת קולומביה הבריטית, שם נבחנו 5,855 אפליקציות, והרוב מגלה שרוב האפליקציות הללו מעבירות מידע של המשתמשים. אף אחת מהאפליקציות הללו לא ישמה את החיוב להסכמה הורית לשימוש באפליקציה לכל מי שהוא מתחת לגיל 13. נשמע לא נעים, אנחנו נראה ככה, כל הסוגיה הזאת של העולם הווירטואלי הולך ונהיה יותר ויותר מסוכן, יותר ויותר מתהדק, יותר ויותר מתברר. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין סער גרשוני, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה עוסק בדיני קניין רוחני, וכשאתה שומע את המסקנות של המחקר הזה, גם בהיבט הבינלאומי, גם בהיבט הישראלי, איפה אנחנו נמצאים, וגם כמובן בסוגיית האפשרות לתבוע.
טוב, דבר ראשון, לצערי הרב, זה לא מופתיע איפה שאנחנו נמצאים. אני אתן דוגמה שאולי מוכרת לא פחות, זה נושא ש... הרבה פעמים יש ילדים או קטינים שעושים רכישות לא מורשות באפליקציות שונות. זה לא חדש, זה כבר קיים שנים, וגוגל והמון חברות אחרות כבר פיצו על דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא מפתיע. כפעם אנחנו, בעקבות המחקר הזה, מדובר לא רק על כסף, אלא מדובר על שווה כסף, שזה המידע בעצם, או פרטים אחרים. זאת אומרת, אנחנו מזמן זה ידוע שאנחנו בעצם הוא המוצר, נקרא לזה ככה, המידע שנאסף עלינו הוא נעשה בו שימוש, דברים כאלה ואחרים, ולכן זה לא מפתיע. מה שמפתיע הוא שמבחינה, איך שרואים את זה, מבחינת הגנת הפרטיות, כאשר אנחנו עוסקים בילדים, חייבת להיות הסכמה של ההורים לכל דבר. וכנראה שבמקרה הזה, ספציפית המחקר אמרנו, נעשה בארצות הברית, שמה החוק מחייב שילדים מתחת לגיל 13 תהיה הסכמה הורית, אצלנו הרציונל הוא אותו רציונל, ובסופו של דבר מה שנעשה זה עושים את המידע הזה ונעשה בו שימוש כזה או אחר, עוד פעם, ללא רשות מההורים.
אפשר בכלל לאכוף את הדבר הזה?
א', בוודאי ובוודאי שאפשר לאכוף. דבר ראשון, יש היום מספיק תנאי זיהוי על מנת שאפשר להכניס כדי לזהות שמי שעושה את בעצם את ההורדה של האפליקציה הוא הורה ולא ילד בן 13, בייחוד שכיום כבר כמעט לכל ילד, בוודאי בגיל 13 יש כבר טלפון וטלפון חכם, זאת אומרת, היום ב-500 שקל אתה יכול לקנות טלפון חכם יחסית חדש, וזה לא בעיה, נושאים לילדים, ולכן בסך הכל אפשר לעשות הצלבות של מידע. ראשית, הדבר הכי פשוט, בדרך כלל הילדים לא משלמים על החשבונות טלפון, אלא זה במסגרת החשבון של ההורים. אז אין בעיה לעשות שיתוף של המידע הזה ולבדוק או להסיף בכל מיני דרכים אחרות ולוודא את זה. זה לא מסובך, זה לא משהו שהוא מסובך, לא טכנית ולא בכלל. מן הסתם, כנראה שיש גופים שזה פשוט לא אכפת להם, או לא חשבו שזה יגיע ויעשה איזשהו הד. כנראה שזה בעקבות הנושא של פייסבוק, אז המחקר תפס הרבה יותר תאוצה ובעצם תהודה ממה שהוא ציפה לו. זה מצטרף לעוד התנהלויות כאלה ואחרות של כל החברות האלה, שמראות בעצם את את האופי האמיתי שלהן.
אז בעצם אמרנו לגבי, כאשר בן אדם מגיע למסקנה שנלקח ממנו כסף, אז ראינו חברות פיצו, הן מפצות, וזה חלק משגרת היומיום. כאשר מדובר בהעברת מידע, אז אם זה מדובר באדם מבוגר, אין בעיה, אישרת, נסעת, אפשר לומר כך, אבל כאשר מדובר בילדים, בעצם אפשר לתבוע.
נכון. אני אתן לך דוגמה, לא מזמן גם היו כמה רעיונות ודיברו על הכללים בעצם של האיחוד האירופאי שנקרא GDPR, ששם בעצם נקרא לזה איזשהו איחוד של כל האיחוד האירופאי, החליט לקבוע כללי סטנדרט למה עושים עם מידע ואיך שומרים עליו ומה ניתן לחשוף מה לא, מה אני בתור משתמש זכאי להיחשף אליו, הזכות להישכח ועוד דברים כאלה. באחד ההגדרות שם בחוקים זה נקבע שזה לא חל רק על נקרא לזה האיחוד האירופאי ומי שגר באיחוד, אלא כל מי שעושה עסקים עם האיחוד. זאת אומרת, אם אני בעל סתם אפליקציה שהעליתי לגוגל פליי ומישהו באירופה הוריד, אני מחויב על הכללים האלה. ושם הכנסות, זה לא כנסות של נו-נו-נו או 50 אלף שקל, מדובר או על מחזור עסקי או על מיליוני יורו כנס. ולכן כפי שזה חל, כפי שהאיחוד האירופאי קבע בכללים שזה חל גם על מדינות אחרות ואנשים ועסקים אחרים שעושים עסקאות עם האיחוד האירופאי או אנשים באיחוד האירופאי ושומרים את המידע, ככה אותו דבר. זה ההפך. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את גוגל, אנחנו רואים שגוגל פה נתבעת, נכון שהם תמיד טענו שהם לא אחראים בחברה וכל, אבל בתי המשפט כבר, בוא נגיד, גלגלו את הטענות האלה מהמדרגות. ולכן, כמו שאני רואה את זה, מכיוון שהאינטרנט נמצא בכל מקום, מכיוון שהאפליקציות נמצאות, אם אני או הילד, אחד מהילדים שלי, הוריד ונאסף עליו, ואני מגלה שנאסף עליו מידע שלא כדין, אני יכול להגיד תביעה כנגד גוגל פה, ספציפית, כנראה חוק הגנת הפרטיות, יכולת רשנות, עוד פעם, כל לא נכנסתי ובדקתי את כל סעיף חוק, אבל בוודאי ובוודאי שיש לי פה אפשרות לקנות סמכות עניינית ומקומית ולתבע אותם פה בארץ, ולא לנסוע לארצות הברית או לאירופה או כל מקום אחר.
איך יודע האדם הפשוט שנאסף עליו, נאסף על הילד שלו מידע, איפה זה בא לידי ביטוי
יש המון, המון פעמים okay. בתנאי שימוש של כל האפליקציות ושל כל, של גוגל, פייסבוק וכולם, יש לך אפשרות לראות מה נאסף עליך. דרך אגב, אני מבטיח לך שאם אתה תלך ותבקש לראות מה נאסף עליך, לא בטלפון, אלא רק מגוגל, ממשת החיפושים שאתה עושה והאתרים שנכנסת, אתה תהיה בשוק והמום לגלות איזה מידע וכמה נאסף. אני מבטיח לך שמדובר במאות ומאות של עמודים של מידע.
והם מחויבים לתת לי את המידע הזה?
הם בפנייה, בוודאי ובוודאי. עוד פעם, זה לא כרגע פחות על פי חוק, יותר על פי פסיקה ומה שקורה בעולם, ופשוט...
אני רוצה עכשיו לדעת, באופן אישי אני רוצה לדעת מה הם יודעים עליי, אם אני מגיש בקשה, הם יכולים להתחמק ולומר לי כל עוד לא הבאת הצו מבית משפט, אתה לא יכול לקבל את זה?
לא, זה לא יקרה, הם לא ירצו להגיע לבית משפט, א', אם כבר הגיעו עם הדברים האלה והפסידו, וב', עוד פעם, מוניטין, שם, פרסום לא טוב, הם גם ככה על המוקד כרגע כולם, עם כל מה שקורה וכל מה שמתגלה.
אני אקבל את המידע הזה?
כן. ותקבל אותו לעיון, ותתקש שגם תוכל לקבל אותו בקובץ PDF. חלק מהטריקים שלהם זה לבוא ולהכריח אותך ללכת ולשבת אצלם ולשמה, אבל היום גם דברים כאלה כבר נדחו לידי בתי משפט וחייבו אותם להעביר מידע שלם ומלא. גוגל בוודאי.
הם ינסו להגיד תבוא אלינו למשרדים, לא חייב.
הם ינסו... נכון, ממש לא, אתה יכול לקבל את זה, לבקש לקבל את זה בקובץ, או לבוא ולצלם את זה, אין בעיה.
עכשיו, ואני מגלה שעל הילד שלי, שהוא מתחת לגיל 13, נחשף מידע כזה וכזה, אני עדיין לא יודע שהעבירו אותו. אני יכול לתבוע על דבר כזה?
אתה קודם תוציא, תשלח מכתב ותבקש לוודא ולראות מה נעשה, ומה נעשה עם המידע הזה, איזה שימוש נעשה עמו, ואחר כך, השלב הבא אחרי שתקבל, או שתצטרך לפנות לבית המשפט כדי שתוכל לקבל את זה, אז השלב הבא יהיה להגיש באמת תביעה כספית בעקבות הדבר הזה. אני מניח עוד פעם שזה יעצר בשלב, ברוב המקרים הם הרי יעשו את הבדיקות שלהם ויבינו שהם הולכים להפסיד ויעדיפו לסגור לפני, ולא להגיע לבתי משפט.
זאת אומרת, יעדיף...
גם לא בשביל הנושא של לגלות את המידע, לאיפה הוא נלקף, וגם בוודאי שלא בנושא הפיצוי.
זאת אומרת, יעדיפו לפצות אותי עוד לפני שאני אגיע למסקנה
שלך? יעדיפו להגיע איתך לפשרה, כי כל תביעה שתוגש, תעשה הד תקשורתי, ויוסיף למוניטין המפוקפק שכרגע יש לכל הגופים הגדולים האלה, בנושא הזה.
תסביר לי, עורך הדין קרשוני, למה זה לא קורה בהמוניו? אתה מדבר על פיצוי של מיליונים, ואתה מדבר על מיליוני משתמשים שכל אחד מהם מן הסתם המידע שלו נאגר וחלק הופץ הלאה. למה אף אחד לא עושה עם זה שום דבר?
א', יש אנשים שזה מפריע להם ועושים עם זה. עובדה, זה מתפרסם ואנחנו רואים. דבר שני, להרבה אנשים נוח או לא אכפת או הם... כבר השלימו עם זה שהם המוצר ושהכל חשוף, כי יש לזה יתרונות, אין מה לעשות. הרי אם אתה לא תיתן את המידע, תצטרך שלם על כל דבר שאתה עושה בו שימוש, על ווייז, היום כל השימושים האלה בחינם, זה לא חינם סתם. עכשיו, מצד שני, אני מניח ואני מצפה מהמחוקק שיקבע כללים. באירופה עושים את זה, השלימו ועשו את זה, גם בישראל כרגע עובדים על הדבר הזה, ואני מניח בגלל שזה המדינה שלנו, זה לא יהיה בחודשים הקרובים, אבל אני מניח שבעתיד אנחנו נראה אישור קו כמו הכללים באירופה, ואז באמת יהיה הרבה יותר קל גם לשמחק מידע, גם לדעת מה, גם לעשור על העברת מידע. מצד שני, יהיה לזה משמעויות שכנראה דברים שאנחנו מקבלים בחינם, אנחנו נתחיל כאלה שלא יסכימו, יאלצו לשלם עבורם ולעשות את הבחירה הזאת מחדש.
זאת אומרת, זה יהיה פועל יוצא מחקיקה שמשרת קו עם המודל האירופי.
אני מניח
יכול להיות שבגלל שאנחנו בעצם בכפר גלובלי קטן, המחוקק הישראלי אולי לא כל כך ממהר, כי הוא אומר יש את החוק האירופי, לכו תתבעו על פיו, למה אני עכשיו צריך להיכנס? ואני הרי פה פוליטיקאי לא בדיוק מבין עכשיו בכל הדקויות, גם ברמה המשפטית, גם ברמה הטכנולוגית, הטכנית, אז נעזוב את זה. זה קיים כבר באירופה, ממילא כל הורדה קורית פה ושם, באותו רגע, באותה צורה, אז יאללה, ישראלים, לכו תתבעו בזירה האירופית.
זה לא יקרה, כי לתבוע בזירה האירופית עולה הרבה יותר כסף ונוחות, וזה לא כלכלי ולא כדאי. ומעבר לזה, אין מה לעשות, המחוקק הוא המחוקק שלנו, הוא זה שקובע את החוקים, אי אפשר לסמוך על בתי המשפט שיעשו הכל, ולכן הוא נדרש, הוא נדרש לזה, זאת אומרת, זה לא הדבר הכי חשוב כמובן, אבל פועלים גם בתחום הזה, זאת אומרת, בעתיד זה יהיה, עובדים על זה עכשיו, ברשות לטכנולוגיה והגנת המידע, עובדים על זה, מנסים לעשות את הכללים, אולם זה כמו במדינה שלנו, כמו במדינה שלנו, זה ייקח יותר זמן, אבל אי אפשר להסתמך, אתה רוצה להסתמך לסמוך על האירופאים, או על ארצות הברית, אני לא נראה לי.
עורך הדין סער גרשוני, אני מאוד מודה לך על הדברים, ונקווה לבשורות טובות גם בזירה המעניינת הזאת. תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
כל טוב, שלום.
ביי ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. הפרופסור רפי ישראלי, לדוקטור דורון שולצינר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', עורך הדין סער ירשוני. לכם, תודה על ההזנה. סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.